היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מקשיבים לכמוסה.
הלו.
היי, אופיר.
היי.
בוא, תציג את עצמך.
אני אופיר דור, אני כתב כלכליסט בסין.
תגיד, כמה זמן אתה בסין כבר?
3 שנים. עוד אותו סוגר 3 שנים.
נהנה?
נהנה. לא יודע, חיים, אתה יודע, בהתחלה זה 10 מ-10, ואחרי זה מתחיל לרדת, וזה נהיה חיים רגילים, אבל מאוד מעניין. זה מקום שמעניין אותך כל הזמן.
אנחנו עוקבים אחרי הדברים שאתה כותב בפייסבוק, ואנחנו מבינים שאתה צובר הרבה חוויות מנסיעה ברכבת.
אני חושב שנסיעה ברכבת בסין זה הזדמנות נדירה לדבר עם סינים. פעם זה היה יותר קשה, היום זה כבר יותר קל, אחרי שכבר למדתי סינית, אבל זה הזדמנות להיות איתם באותו תא כמה שעות, ואי אפשר להתחמק משיחה. ובעיקר ברכבות לילה, בעיקר ברכבות לילה אתה מתחיל את זה כזרים גמורים, ואיכשהו עד הבוקר אתם חברים, לפחות עד הרגע שאתם נפרדים ואז לא רואים אחד את השני יותר. זה איזושהי חוויה מעצבת כזאת, וגם הזדמנות לדבר איתם על נושאים שביום יום לא תמיד יש להם סבלנות לדבר עליהם, לא תמיד בא להם לדבר איתך. פה יש איזושהי סביבה אינטימית כזאת לדבר עליה.
והם נפתחים? כלומר, יש שיוצרים אמון וקשר אישי?
כמו סינים, יש פה בעיית אמון כללית בחברה הסינית, זה לא מקום שנותנים בו אמון מאוד גדול, לוקח זמן עד שבונים את האמון הזה, אבל מדברים, כאילו, שיחה חברית כזאת, לא על דברים מאוד אישיים ולא על דברים מאוד שנויים במחלוקת, בכל זאת אני זר, סינים, יש איזה פער מסוים, אבל מדברים על יותר ממה שהיית מצפה, בוא נגיד ככה.
זהו, באחת הכתבות שלך לא מזמן, כתבת על איזה רגע שבו אתה שומע את הקרוז מכריז משהו משונה ברכבת, התנהגות לא הולמת ברכבת עלולה לפגוע בקרדיט החברתי. זו ההודעה באנגלית שהקליט אחד הנוסעים ברכבת. מה הסיפור שם?
זה היה באמת משונה. הוא אמר את זה למזלי גם בסינית וגם באנגלית, כי בסינית לא הייתי קולט את זה, ואז הוא אמר את זה גם באנגלית, ואני כאילו עצרתי, לא כל כך הבנתי אם אני שומע נכון או לא שומע נכון. אז רצתי לאינטרנט לבדוק כאילו, ובדקתי, וראיתי עוד אנשים שסיפרו על החוויה הזאת, וראיתי עוד גם כתבות על זה, שבעצם הרכבת הסינית התחילה לבנות גם היא איזושהי רשימה שחורה, שבעצם אנשים שעוברים על כל מיני חוקים של הרכבת, הם נכנסים לרשימה, ומי שברשימה הזאת לא יכול לקנות כרטיס במשך 5 שנים. זה בעצם טרנד עכשיו, כאילו בעצם לכולם פה יש איזושהי רשימה שחורה, כל חברה שמחבט את עצמה, כל ארגון שמחבט את עצמו, עושה איזושהי רשימה שחורה או איזשהו דירוג, איזשהו מאגר, אוסף איזשהו מאגר נתונים שאומר, מי אנשים שעשו דברים לא בסדר לפי הקריטריונים שלי, ואני מכניס אותם לרשימה הזאת. ועכשיו השאלה היא, מה יקרה עם כל הרשימות האלה? מתי יגיע היום הזה שהם יתאחדו לאיזה רשימה אחת, או איזשהו אלגוריתם שיחבר את כולם? זאת השאלה שכולם מתעניינים בה. אבל כרגע יש הרבה רשימות מבוזרות כאלה, וכאילו זה קצת איזה בז כזה, שבאמת כל ארגון שרוצה להראות שהוא מתקדם, או שהוא דואג לבטיחות, ואז הוא יוצר איזושהי רשימה כזאת. יש את הרכבת, ממש בשבוע האחרון, דידי, שזאת החברת המקבילה של אובר, בעצם הגרסה הסינית לאובר, גם היא הודיעה שיש לה רשימה שחורה, שנהגים יכולים להתלונן על נוסעים, ונוסעים יכולים להתלונן על נהגים, והם נכנסים לאיזושהי רשימה שחורה שלא תצמיד אותם אחד עם השני, אבל גם לאיזושהי רשימה גדולה, שאם הרבה אנשים יתלוננו עליך, או לחלופין, אז אתה נכנס לאיזושהי בעיה. אז עוד פעם, כרגע זה נורא נורא מקומי, אבל השאלה היא באמת, מתי זה יתחבר לאיזשהו משהו כולל, ולמה זה יתחבר? לא לגמרי יודעים עדיין.
מימי התנ״ך אנשים אהבו דירוגים. אלוהים דרג קודם את עצמו, אחר כך את אדם ובמקום השלישי את חווה. יצחק העדיף את יעקב על עשיו. ובראש מצעד 12 הילדים של יעקב עמד יצחק בין הזקונים שלו. אנחנו מדרגים הכל. כאב, עושר בעין, עושר באלף, הכנסות, טעם, יופי, פופולריות, הישגים בספורט, עמידה בהלוואות והתחייבויות כלכליות. אז למה לא לדרג אחריות חברתית והתנהגות אזרחית נאותה? ואם אנשים יכולים לאבד נקודות בסין כי הם צעקו ברכבת או חצו את הכביש באור אדום, אולי הם יכולים גם לצבור נקודות בחזרה אם הם ממחזרים או פעילים בוועד הורים.
יש גם דברים חיוביים, אתה יכול לעשות גם דברים חיוביים שיקדמו אותך.
אתה יכול לסחוב למישהו את המזוודה ברכבת?
לא, ברכבת אין דברים חיוביים, למשל. ברכבת זה רשימה שחורה קלאסית, יש מקומות שזה יותר דירוג חברתי, זאת אומרת, למשל בנושא של אליבאבא, דיברנו על אנט פייננשל, שזה החברת פיננסים של אליבאבא, אז לה יש דירוג מלא, שיש בו גם דברים שהם לכאורה חיוביים, לדוגמה אם אתה מוסר להם יותר פרטים אישיים על עצמך, או אם אתה משלם את החשבונות שלך בזמן, או אם אתה קונה דברים שהם חיוביים כמו חיתולים, ולא דברים שהם שליליים כמו משחקי וידאו. אז יש מקומות שזה רק רשימה שחורה, שזה רק השלילי ורק אתה יכול להיפגע מזה, ויש מקומות שזה יותר גם חיובי גם שלילי.
אתה מציג את זה כמשהו שחברות עושות, זה בתמיכה של המדינה, או זה משהו שגם המדינה עצמה עושה?
זה בעצם הכל התחיל ב-2014, בסין בעצם רוב הדברים, או כמעט כולם, מתחילים מלמעלה למטה. אז ב-2014 סין יצא באיזשהו מסמך, שבו היא אמרה שהיא רוצה לפתח דירוג חברתי, איזשהו מדד, שלא ברור לגמרי מה הוא יהיה, אבל איזשהו מדד של מיימנות של האזרחים שלה, שמי שיקבל ציון גבוה במדד הזה, הוא יחשב באדם מיימן, ומי שלא, אז יהיו עליו כל מיני הגבלות, הוא לא יוכל לנסוע לחול, לא יוכל לקנות כרטיסי טיסה, לא יוכל לשלוח את הילדים שלו לבתי ספר פרטיים. אז איזושהי תוכנית על, שהיא כרגע נורא 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 מעופלת, אף אחד לא באמת יודע מה היא תהיה, היא אמורה להתגשם עד 2020, ועד 2020 אמורה להיות איזושהי, התוכנית הזאת אמורה, אנחנו אמורים לדעת מה הפרטים שלה, ואמור להתחיל היישום שלה. אז זה התוכנית על, ומתוך זה פתאום ממשלות אזוריות בסין, וחברות מסחריות שקיבלו רישיון לזה, מתחילות לעשות דירוגים משלהן, שמודדים מיימנות, שמודדים כמה בן אדם ראוי לתת לו הלוואה, אז כל אחד בניואנסים שלה, כמה בן אדם עומד בחוקים, אבל זה משהו שמוכתב מלמעלה, וכרגע הוא יורד, וכמעט כל חברה עסקית שמכבדת עצמה, עושה לעצמה משהו דומה. הכי גדולה זה באמת Alipay או Ant Financial.
ולמה צריך את זה? למה הממשלה יוזמת את זה וכולם משתפים פעולה?
יש פה כמה בעיות שצריך, שלפעמים אולי לא כל כך מבינים אותם מחוץ לסין. אחד, זה בעיה מאוד מאוד גדולה של חשדנות וחוסר אמון. אנשים יש להם תפיסה נגיד על סין מבחוץ, כאיזושהי חברה מאוד ממושטרת, חברה שיש פה, כאילו שהמשטרה שולטת פה ביד רמה על הכל. אז זה ממש לא. אני חושב שראיתי פה הרבה יותר אנשים שעושים דברים לא חוקיים מאשר ראיתי בישראל. יש הרבה פחות שוטרים שאתה תראה ברחוב. אני לא מדבר על עכשיו על איזה אתר היסטורי חשוב או משהו כזה, אלא סתם ברחוב. ואנשים בסין מרגישים שגם העובדה שזו חברה מאוד מאוד גדולה, שזו מדינה מאוד גדולה, יוצרת איזושהי אנונימיות, שאנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים באיזשהו אופן. מאוד קשה לפקח על 1.5 מיליארד בני אדם. ולכן יש גם המון חשדנות בסין, והמון תחושה של אנשים שיש הרבה רמאויות והרבה נוכלים, ואי אפשר להאמין לאף אחד. הם אומרים, אין לאנשים DCN, אין להם שורה תחתונה, קו תחתון למה הם יכולים לעשות בשביל כסף. זה איזושהי תמה שאתה תשמע מהמון המון המון סינים. אנשים יעשו הכל בשביל כסף היום, ככה הם יגידו לך. אז זה סיבה אחת, יש תחושה, ונראה שהממשל באיזשהו אופן, אחד הטיקטים הגדולים שלו, של המפלגה כאן, זה אנחנו נותנים פה ביטחון יותר ממה שהיה בעבר. ולכן הם רוצים נורא נורא לשמר את זה, לחזק את זה. כמובן יש להם גם את העניינים שלהם, שהם רוצים כמובן גם לשלוט, להמשיך לשלוט, אבל הם גם, יש להם איזשהו טיקט שאנחנו נספק ביטחון יותר מאשר בעבר. הדבר השני, זה בעיה אחרת פה, זה הנושא של דירוג אשראי, שזה לא קיים בסין. הרבה אנשים עברו בעשורים האחרונים מהכפר אל העיר, האנשים האלה בחיים לא, לפעמים לא היו בבנק בחיים, ולפעמים לא קיבלו הלוואה בחיים, ולא היה להם כרטיס אשראי, אז לא יודעים עליהם כלום משום דבר. במשך המון המון שנים הבנקים פשוט התעלמו מהם, אמרו, אנחנו לא ניתן להם הלוואות, כי אנחנו לא יודעים אם יחזירו או לא. ובאיזשהו שלב זה גם הפך לבעיה, זה יצר איזשהו מחנק אשראי, אי אפשר היה לפתח עסקים קטנים, ולכן היה צריך גם עוד איזשהו מדד למיימנות. אז שני הגורמים האלה הם ככה, מה שעומד מאחורי ההחלטה הזאת ליצור איזשהו מדד של מיימנות.
זה קצת נותן תחושת רפרור לאולי סין של מהפכת התרבות, של איזושהי תרבות מעקב שזה קיים בהיסטוריה שלהם.
כן, זה קיים, זה קיים. יש הרבה דברים שאתה יכול לראות כאן שהם קיימים. גם העניין הזה של תרבות מעקב, של אחד מדווח על השני. מצד אחד קיים בסין, מצד שני יש אנשים שלא כוכבים את זה בסין. היו מקומות שנגיד ביקשו אנשים לדווח על חברים של, על השכנים שלהם או משהו כזה, וזה לא עבד, פשוט לא הסכימו לדווח. אבל זה קיים הדבר הזה, זה גם קיים. דברים יותר מודרניים, סין היא חברה מאוד מאוד תחרותית והישגית, בזה שיש איזשהו מספר, פה יש איזשהו מספר שאומר לך אם הבאדם אמין או לא אמין, זה מאוד מאוד מתחבר לתרבות הזאת, ולתרבות שמחפשת איזשהו אינדיקציה וסמל סטטוס, אז יש פה שילוב של כמה דברים, כן.
ואם אני מדורגת, יש לי דרך לדעת מה הדירוג שלי? זה שקוף מולי?
זה תלוי איפה. בדרך כלל כן. עוד פעם, אם אנחנו מדברים רגע, נראה חזרה נגיד לאליבאבא, שזה הדירוג הכי מפורסם, אז לחלוטין הדירוג שלך שקוף, והדירוג שלך גם משתנה כל חודש, זאת אומרת שאת יכולה להשפיע אם את עולה או את יורדת, אבל במקומות אחרים אתה ברשימה שחורה, אתה נכנסת לרשימה שחורה, אתה לא יכול לצאת ממנה, אתה תדע שאתה שמה, אבל לא בוודאות שאתה תוכל לצאת ממנה בכזאת קלות, אז זה תלוי איזה דירוג, בערים מסוימות אתה גם תדע שהדירוג שלך אולי לא טוב, אבל גם כן לא בטוח שתוכל לשנות את זה, אז זה מאוד מאוד תלוי ומשתנה ממקום למקום.
תגיד, ומה הדירוג שלך? ברכבת נגיד?
אני זר, זה היתרון שלי, זרים לא נכנסים למערכות האלה, זה מערכות שהן יותר לסינים.
אתה בטוח?
אנחנו אין לנו...
יש לך מערכת נפרדת שפשוט היא קיימת הרבה יותר זמן.
יכול להיות שיש מערכת נפרדת שלא מגלים לנו עליה, אבל לפחות למערכות האלה אין לנו, אנחנו פחות מעורבים בהן. אנחנו גם ככה לא הולכים לקבל הלוואות פה, אנחנו גם ככה לא צריכים לקבל אשראי, אז דברים לא מקבלים אשראי פה. אז כאילו...
אין אשראי, אין דאגה.
אז אנחנו פחות.
אז יש את הדירוג הזה הגדול של הממשלה, שאמור לקרות ב-2020, ובינתיים אפשר לראות אותו בכמה שלטונות מקומיים. מה נכנס לתוך הדירוג הזה?
אז שם זה באמת תלוי ביצירתיות של הרשות המקומית, ומסתבר שיש המון יצירתיות בסין, כי כרגע באמת כל רשות מקומית מודיעה פתאום על זה שהיא רוצה להכניס גם את המדד הזה. עכשיו שמעתי על איזה עיר אחת, אני אפילו לא זוכר איזה, בדרום סין, שהחליטה שמי שלא חונה את האופניים, האופניים השיתופיים שהם מאוד פופולריים בסין, מי שלא חונה, מחנה אותם במקום נכון, אז זה גם ייכנס לדירוג שלו, וגם יכול להוריד את הדירוג שלו. יש מקומות שזה עם חצית ברמזור אדום, ויש מקומות זה אם לא הפרד את ההשפעה. בעצם כל דבר שהרשות רוצה לקדם, או איזושהי התנהגות חיובית שהיא רוצה לעודד אליה, אז היא מכניסה את זה לדירוג. אני חייב לומר שלא תמיד זה אומר שבאמת יאכפו את זה עד הסוף, אבל זה חלק מהכוונה שלהם.
אבל איך הם יכולים לדעת שאתה אישית לא עשית איזה משהו? כלומר, יש דברים שאתה עושה אונליין, אבל יש דברים שאתה סתם עושה ברחוב.
חלק מהדברים אתם לא ידעו, חלק מהדברים זה לא היה אכיפה, אבל ברגע שמישהו, חלק מהדברים, האכיפה היא לא לחלוטין מושלמת, אבל ברגע שמישהו יתפס, או ידעו שהוא חנה אופניים במקום לא נכון, או לא יודע, במקרה שוטר או פקח יגיד לו משהו, אז זה נכנס לאיזשהו דירוג, או מישהו יתפס על זה שההשפעה שלו לא הופרדה, אבל זה לא, ברור שזה לא כל מה שנעשה אפשר לדעת כרגע.
אז נגיד נדפק לך הדירוג ונכנסת לאיזושהי רשימה שחורה, איך זה משפיע על החיים שלך?
אז זה תלוי, עוד פעם, זה תלוי איזו רשימה שחורה. לדוגמה, הרשימה השחורה של הרכבת, אתה לא תוכל לקנות כרטיס 5 שנים לרכבת, שזה עונש די גדול בסין. זה היה יכול להיות עונש גדול בשבילי. ברשימה של דידי, של החברת מכוניות, אתה תחכה יותר, אם הרבה אנשים דיווחו עליך ונכנסת לרשימה השחורה שלהם, אתה תחכה יותר זמן לנסיעה. במקומות אחרים, כמו ברשויות העירוניות, בהרבה מקומות עדיין, וזה חשוב אולי להדגיש, בהרבה מקומות עדיין אין הרבה סנקציות. זאת אומרת, בעיקר רואים את הצד החיובי, זאת אומרת, אם יש לך דירוג טוב יחסית, אתה נחשב אמין, אתה תוכל לקבל הלוואה, או אתה תוכל לזכור רכב בלי פיקדון, או יהיה לך קל ביותר דברים, לקבל ויזה לחול, אבל כרגע אין סנקציה שלילית. במקומות מסוימים יש סנקציה. יש כבר לסין היום, יש רשימה שנחשבת, שנקראת רשימת האנשים שהם לא אמינים. זו רשימה שכוללת משהו כמו יותר מ7 מיליון בני אדם, אנשים שלא שילמו חובות, אנשים שנתפסו מכל מיני פשעים אפילו קטנים.
הרגע, 7 מיליון אנשים זה די הרבה אנשים, זה 0.5% מכל הסינים, משהו כזה.
כן, משהו כזה, וזה אנשים שעשו כל מיני דברים, חלקם לא החזירו הלוואות, ויש עליהם שורה די ארוכה של סנקציות, קניית כרטיסי טיסה, לא יכולים לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר פרטיים, חלק מהם, בחלק מהרשויות המקומיות, אפילו מתקשרים אליהם לטלפון, אז מקבלים איזושהי הודעה על זה שזה בן אדם שלא החזיר את החוב שלו, או בן אדם שהוא לא אמין. יש כל מיני וריאציות מקומיות.
זה ממש שיימינג, נכון? יש גם סיפורים על אנשים שהם חוצים באור אדום, ואז יש איזה בילבורד ליד דיגיטלי שאומר, מראה את התמונה שלהם ומודיע לכולם שהם עכשיו חצו באור אדום.
נכון, נכון. בסין באמת יש את העניין הזה של הפנים, ואיך אתה נתפס מול אחרים, ואיך אתה נתפס מול הסביבה, וזה נורא נורא חשוב. אולי יותר חשוב ממקומות אחרים, התדמית שלך והמוניטין שלך. אז פה כאילו יש איזה ניסיון לפגוע במוניטין האלה, לעשות להם שיימינג, כן.
אז מה הסינים חושבים על זה? הם תומכים בזה?
אני חייב לומר שרוב האנשים שאני דיברתי איתם, כן, הם, כמובן שלא כולם, יש כאלה שלא תומכים בזה, כמו שהם לא תומכים בהרבה דברים אחרים, אבל יש הרבה שכן, הם רואים את הצדדים החיוביים בזה, הם אומרים בסין יש הרבה העתקות, יש הרבה אנשים שהם רמאים, והנה סוף סוף יש איזושהי מערכת שתצליח להגן על זה, ותצליח להפריד בין מי רמאי למי לא, ותצליח לטפל בהתנהגויות בעתיות, זה תשובות שתקבל מהרבה אנשים, כאילו, הם רואים בעיקר את היתרונות בזה. מצד שני, יש גם אנשים ששמעתי עליהם, נגיד על המערכת של אליבאבא, שהם אומרים לך, אני לא רוצה להצטרף, כי אני לא רוצה שהם ידעו כל כך הרבה דברים עליי, למה שהם ידעו מה אני קונה, ולמה שהם יאספו את כל הנתונים האלה.
בוא, בסבר לנו קצת באמת על המערכת של אליבאבא.
המערכת של אליבאבא היא מין שילוב בין דירוג חברתי בגרסה האפוקליפטית שלו לבין מועדון לקוחות. קשה להגדיר איפשהו באמצע. בעצם אליבאבא היא אחת מהחברות המסחריות שקיבלה אישור לעשות דירוג אשראי, היא קיבלה את האישור הזה בשביל לתת ללקוחות הלוואות דרך הזרוע הפיננסית שלה. ובעצם היא פיתחה איזשהו אלגוריתם שאנחנו לא לגמרי יודעים את כולו, אנחנו יודעים בערך מה מרכיב אותו ממה שפורסם, אז ככל שאנשים נותנים יותר פרטים אישיים על עצמם, ככל שיש להם יותר חברים בתוך האפליקציה של אליבאבא, ככל שהם כותבים פוסטים חיוביים, ככל שהם קונים יותר דברים, וקונים דברים שהם נחשבים לחיוביים, כמו טיטולים, שזה מעיד שהם הורים ושיש להם ילדים, וזה משהו לחבר אותם לקהילה באיזשהו אופן, לעומת דברים שליליים כמו משחקי וידאו. אז אליבאבא בעצם אוספת את כל הנתונים האלה ונותנת למישהו ציון, ציון שהוא, אם אני כבר לא טועה, בין 350 ל-950, והציון הזה מתעדכן כל חודש, זאת אומרת, אתה יכול לשפר אותו אם תקנה יותר דברים בתוך אליבאבא, אם תשלם את החשבונות שלך בזמן, ואתה יכול גם להיפגע. וזה בעצם נותן לך שורה של דברים, גם הלוואות, גם הלוואות בריבית יותר נוחה, גם יכולת לשכור רכב למשל בלי פיקדון, דרך הסוכנות נסיעות של אליבאבא אתה תוכל לקבל תור מועדף בקבלה לויזה, כאילו איזשהו מסלול מקוצר לויזה, אז זה כאילו קצת מועדון לקוחות משודרג, אבל קצת גם יותר מזה, וקצת קצת מפחיד לגבי לאן אפשר לקחת את זה הלאה. ואליבאבא נורא מדגישים שאין סנקציות כרגע, זאת אומרת, מי שיש לו דירוג נמוך, אולי הוא לא יקבל הלוואה, אבל זה לא אומר שיעשו לו דברים אחרים, אבל עוד פעם, שאלה בסיני, כאילו, מה יהיה הלאה, ואיך כל זה מתחבר לדירוג הכללי, שאנחנו עדיין לא יודעים.
משתפים את זה, כלומר, לא יודעים אם אליבאבא משתף את המידע הזה עם עוד חברות או עם הממשלה.
אליבאבא משתפת את זה עם עוד כמה חברות שאנחנו זה כבר יודעים, לגבי הממשלה זה לא לגמרי ברור, אבל זה ברור שאם הממשלה תרצה את זה, תקבל את זה, או לפחות תקבל חלק מזה, אני לא קשה לדעת ביחסים האלה בדיוק, אבל היא משתפת עם עוד חברות, כמו למשל יש אתר שידוכים בסין, שהוא נותן עדיפות לאנשים שיש להם דירוג גבוה. אתה תוצג יותר גבוה ברשימה, אם יש לך דירוג גבוה. אז הנה, פה יש דוגמה של מישהו שכן משתפים איתו את המידע הזה. יכול להיות, אני לא זוכר בדיוק, אבל יכול להיות שאתה אישור של הבן אדם בשביל לשתף את זה. אבל יש איזשהו מידע של שיתוף. כן.
我们要牢记，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。坚持以
זה נשיא סין, שי ג'ינפינג, בנאום חשוב בפני אנשי תקשורת סינים וזרים בבייג'ין, בסוף ימי הדיונים של הקונגרס ה-19 של המפלגה הקומוניסטית הסינית. זה המקום שבו מתקבלות ההחלטות המשמעותיות לגבי 5 השנים הבאות בחייה של המדינה הגדולה בעולם ואנשים שיובילו אותה. הנאום היה די קצר, משהו כמו 10 דקות, והתעסק בהתקדמות הגדולה שסין מתכננת לעשות, ולצידה גם בתחושת הביטחון של האנשים, זו שמושגת על ידי דירוגים חברתיים למשל. זה מה שהוא אמר בקטע שהשמענו לכם. שאיפתם של אנשים לחיות חיים טובים יותר צריכה להיות מוקד המאמצים שלנו. אנחנו צריכים להישאר מחויבים לפילוסופת פיתוח שממוקדת באנשים, לפעול כדי להבטיח ולשפר את איכות החיים, ולהוביל להתקדמות עקבית בהרחבת תחושות הסיפוק, העושר והביטחון של אנשים.
לצד הדירוג החברתי, באמת כחלק מהמטרה הזאת ליצור, שסין מגדירה אותה בצורה נורא נורא מפורשת, ליצור מה שחברה ללא פשע, חברה עם אימון מוחלט, כל מיני מטרות די אופוריות כאלה, בעצם לצד הדירוג החברתי בעצם סין מאוד מאוד מפתחת את העולם של מצלמות במרחב הציבורי ומצלמות שהן זיהוי פנים כדי שאפשר יהיה לאתר אנשים שעושים פשע, לתפוס פושעים. אז לי יצא לבקר באחת החברות המרכזיות שבעצם עושות את הטכנולוגיה מאחורי המצלמות האלה, טכנולוגיה ש מפענח את המצלמות האלה, מצליחה לזהות את מי רואה, לעשות זיהוי פנים בעצם לאנשים.
איך היא נקראת, החברה?
מגזי, זה השם שלה.
אוקיי, וכמה פולשני זה יכול להיות? כמה טוב ועמוק ואיכותי רואות המצלמות האלה?
טוב, זה קודם כל פולשני לעובדים של החברה הזאת, שהם צריכים, יש המון מצלמות בתוך החברה, ואז אתה מגיע לאיזשהו חדר בקרה, ואתה רואה איך המצלמות יכולות לנתח, איפה כל בן אדם עמד בכל רגע ספציפי בתוך החברה. אני לא יודע מה הם עושים, המידע הזה, אבל בכל מקרה, אולי לא עדיף לא להתבטל יותר מדי בחברה. כמה פולשנית, מצד אחד, המצלמות האלה הם הרבה פחות, יש להם גבול היכולת שלהם, זאת אומרת, הם יכולים לחפש כמות מסוימת של אנשים, הם לא יכולות לעקוב אחרי כל האנשים כל הזמן. וזה משהו שלמדתי תוך כדי הביקור שם, אז פשוט אין זיכרון מספיק ואין יכולות מחשוב בשביל זה. אבל מצד שני, וזה גם מוכח בכל מיני ניסויים אחרים, אם מחפשים אותך, או אם מחפשים מישהו שדומה לתיאור שלך, זה ייקח שניות עד שאתה תימצא, כי המצלמות האלה יכולות לדבר עם אחת עם השנייה, ולהגיד אנחנו מחפשים מישהו עכשיו עם חולצה כחולה בגובה 1.80 מטר, או אנחנו מחפשים את הבן שלו עם הפרצוף הזה, וזה די מהר, אם אתה ליד אחת מהן, די מהר זה יעלה עליך.
כמה מצלמות כאלה יש ברחוב? כלומר, רואים בסין שיש מלא מצלמות ברחוב?
המון, 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 המון. טוב, גם, האמת היא חייב להגיד לצורך העניין שגם בלונדון יש המון.
כן.
לונדון היא העיר עם הכי הרבה מצלמות בעולם היום.
זהו, תמיד בסין הם נוטים להגיד לך מה, על מה אתה מדבר? בלונדון יש יותר מאשר אצלנו. אבל הם די במגמת גידול, מ-150 מיליון לדעתי שיש היום, הם אמרו שתוך שנתיים עד 2020, הם רוצים להגיע לאיזה 500 מיליון או משהו כזה, איזה מצלמה על כל שני בני אדם בערך.
וזה, מה קורה אם יש טעות בזיהוי, נגיד, שזה יכול להיות, כשיש כל כך הרבה סינים?
מדברים, נשאל אותם, אין טעויות. אין טעויות, כי הם אומרים שיש 99% דיוק. אז אולי אצלנו, לנו הסינים נראים אותו דבר, אבל מתחילת המערכת כמעט ואין טעויות. בסדר, אם יהיה טעויות, אני יודע, יעצרו את הבן אדם, ואחרי זה ישחררו אותו כנראה.
לא ניסינו לומר שכל הסינים נראים אותו דבר, אבל גם במערב יש הרבה טעויות בתוכנות זיהוי פנים, במאגרים יותר קטנים.
כן, מה שכן, באמת החברה הזאת היא יותר מצטיינת, יש כל מיני דירוגים, עשו עליהם כל מיני בדיקות, וגילו שהם יותר מצטיינים בפרצופים אסיאטיים, הכי פחות, אני חושב, בנשים שחורות, זה היה, לדעתי, הכי נמוך שהם הצליחו מבחינת האחוזי דיוק שלהם.
מי עובד שם?
מי עובד שם? זה חברת סטארט-אפ לכל דבר. זה נראה, אני לא הייתי בפאלו אלטו, אבל הייתי ברצליה פיתוח, זה נראה כמו רצליה פיתוח לגמרי. הדבר היחידי זה כמות המצלמות שיש בפנים, ואולי קצת צפוף יותר מאשר ברצליה פיתוח, אנשים יושבים כזה, מתכנתים אחד ליד השני, אבל זה אנשי הייטק ככל דבר, מתכנתים, מהנדסים, האווירה של הייטק לחלוטין, אנשים יוצאים לצהריים, יוצאים לקפה, חוזרים, אבל תשמע, מבחינתם, בתפיסה שלהם, זה לא איזה חברה שהיא פולשנית, או שעושה איזושהי טכנולוגיה שנועה או מחלוקת, אלא חברה שעושה, שתופסת אנשים רעים. זאת אומרת, המשטרה תשתמש בטכנולוגיה, זה פוספושים.
שזה בעצם חלק מהלגיטימציה שהם נותנים באופן כללי לעניין מעקב, כי זאת הדרך היחידה לנהל כמו שצריך מדינה כל כך גדולה.
כן, נכון. במידה מסוימת, כן. הם, יש פה איזה, יש גם היסטוריה, והנושא של פרטיות לא התפתח פה ברמות שהוא כרגע במערב, ואנשים מוכנים להקריב, אני חושב ככה מהשיחות שלי עם אנשים, תראה, זה תמיד נתגם קטן, אבל מהשיחות שלי אנשים מוכנים יותר להקריב את הזכות לפרטיות על מסבך הביטחון, אז תחושת הביטחון, כאילו, פה אם יש לנו בעיית ביטחון, אז אנחנו מוכנים ללכת צעדים יותר רחוקים. אני אתן את הדוגמה עוד פעם של דידי, חברת נסיעות שיתופיות, לדידי היו עכשיו שני מקרים די מזעזעים של רצח, שבעצם הנהג רצח את אחת, הנס ורצח את אחד הנוסעות, זה קרה ממש מקרה אחרי מקרה תוך 3 חודשים, וזה יצר פה איזושהי בהלה מוחלטת, ואתה רואה גם צעדים שהם מאוד מאוד דרסטיים, לדוגמה, החברה החליטה שמעכשיו כל הנסיעות, כל מה שקורה בתוך המכונית מוקלט, כל השיחה, אתה מדבר עם הנהג, הנהג מדבר איתך, הכל מוקלט, נשמר איזשהו שבוע, אמנם באופן מוצפן, אבל נשמר איזשהו שבוע, ואפשר להגיע אליו במקרה הצורך. אז גם כן משהו שהוא כאילו לכאורה לא מאוד פרטי, אבל אתה יודע, מצד שני יש את העניין הזה של הבטחה וביטחון, אנחנו רוצים לתת לכם חברה בטוחה.
אז בואו, קח אותנו כמה שנים, נחבר את כל, את כל מה שדיברנו עליו, המאגרים השונים והמאגר הענקי שהממשלה עצמה מקימה. איך סין הולכת להיראות? איזה מין חברה זאת תהיה? כשכל זה ירוץ.
וואו, זאת שאלה קשה.
אולי תחלול את זה מהכיוון של אם ואיך זה יכול לשנות את ההתנהגות של האנשים שיגיבו לקיום של המאגרים האלה.
כן. תראה, אני חושב שבמידה מסוימת סין היא עדיין חברה הרבה יותר קונפורמית בדברים מסוימים. זאת אומרת, אני חושב שזה בלי ספק דברים שיכולים לחזק עוד יותר את הנושא הזה של קונפורמיות. סיני, אני חושב, אני רואה בעיקר את העניין הזה שהציון הזה הופך לסמל סטטוס. זה כאילו מרגיש לי, כאילו זה יכול לקרות כבר תוך שנה פה. אנשים היום, לא יודע, מסתכלים על סמלי סטטוס כמו איפה אתה עובד, באיזה חברה אתה עובד, מה אתה נוהג, באיזה רכב, ואני יכול לראות ממש את ההמשך לזה, בזה שמה הציון שלך. שאנשים ישאלו אחד השני מה הציון שלך. או אם יש לך ציון מעל 600 או לא, ולא משנה עכשיו, כאילו אנשים כזה תשכחו גם שהציון הזה הוא לא מושלם, ושהוא מורכב מפרמטרים שהם רחוקים מלהיות, רחוקים להיות מושלמים, או רחוקים להיות נגיד לחזות באמת אם הבן אדם הוא אמין או לא, אבל הם התייחסו לזה כאיזשהו עובדה, ואנשים ישאלו אחד לשני באתרי דייטינג, או במקומות אחרים, מה הציון שלך? אם הטיעון שלך נמוך, לא רוצה שאתה עסקים, לא רוצה להיות חבר שלך, כי זה גם יכול להשפיע עליי.
זה ממש חברת מעמדות.
כן, זה יכול ליצור איזושהי, גם היום זה חברת מעמדות, רק שזה קצת יותר מעורפל.
זה יהיה אמפירי ממוספר.
כן, אז פה זה יהיה אמפירי ממוספר ודיגיטלי, וזה איזשהו משהו שאני יכול לראות, ואז כמובן, אנשים כמובן ירצו להתאים את עצמם לתוך זה, וקשה לדעת עוד מה יהיו המדדים עד הסוף, ולמה הם יצטרכו להתאים את עצמם, אבל זה יכול להיות משהו שאנשים יתאים, ירצו, אתה יודע, ילכו, כמו בסדרה המראה השחורה, ילכו לאיזה סוכן שיגיד להם מה כדאי להם לעשות בשביל לקבל ציון יותר גבוה, אז זה איזשהו כן משהו שאני יכול לראות קורה בעתיד ה... בינוני.
האמת שצריך להודות שאתה יודע, קל לדבר על סין בתור איזה מדינת מעקב, אבל האמת שגם הזכרת את זה שהם אומרים שבלונדון יש מצלמות, זה נכון, כלומר, גם מי שסוחר או מזכיר ב-Airbnb, יש לו דירוג, יש דירוג אשראי שהולכים להתחיל בישראל, וגילינו לא מזמן שממשלה בישראל עוקבת אחרי פוסטים בפייסבוק של כל מיני אנשים, כלומר, זה לא איזה משהו שקיים רק בסין, אולי הם לקחו את זה דרגה אחת הלאה. צעד אחד הלאה.
כן, נכון, זה לא רק בסין, יש תחושה לפעמים, אני לא, שאולי גם לא תמיד נכונה, אבל לא, זה שני דברים, אחד באמת המערב לפעמים נוטה להעצים חלק מהדברים שקורים בסין, ולא לראות את הצד שלו, זאת אומרת, אנחנו, אין לנו בעיות כאלה, וזה רק בסין, רק קיים בסין, ולפעמים גם להעצים את ה... את הדברים שקורים בסין, כאילו. מצד שני, בסין, מה שמפחיד זה לפעמים שאין כמה רשויות שמאזנות את עצמם, אם אני חוזר למה שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת, אתה לא יכול, הסיכוי שלך בבית משפט להפוך דברים כאלה, הוא לא יהיה גדול. לפעמים במערב זה יהיה יותר, בטח לא תוכל ללכת לתקשורת ולהתלונן. כאילו, עוד פעם, יכול להיות שבמקרים מסוימים כן, יהיה לך יותר קשה לעשות את זה. ולכן אולי האחידות הזאת, שזה כאילו כל המערכת הולכת לכיוון הזה, היא יותר מטרידה באיזשהו אופן. אבל כן, זה גם קיים, דברים כאלה קיימים גם במערב.
טוב, אני חושבת ששיחה כזאת צריך לסיים בייחול שבכל מדינה שלא תגורו בה, שתמיד יהיה לכם דירוג חברתי ודירוג אשראי גבוה. תודה רבה.
לגמרי.
היה נורא מעניין.
תודה.
ביי.
תודה רבה.
עד כאן הכמוסה השבוע עם אופיר דור מבייג'ין. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות bpod@kalkalist.co.il. ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לדרג אותנו, באייטיונס או באפליקציה שלכם. זה יעזור לעוד מאזינים להגיע אלינו. וניפגש בשבוע הבא.